אנחנו ביום הדף סמך עמוד בית, ואנחנו דיברנו על מי ששינה את הסדר. זה היה הנושא של המשנה, שהקדים מעשה לחברו לא עשה כלום. והיה לנו מחלוקת רבי יהודה ורבי נחמיה, האם זה רק דברים שנעשים בפנים או שזה גם דברים שנעשים מחוץ לקודש קודשים, בתנאי שהם נעשים בבגדי לבן. עכשיו אומרת הגמרא, אמר רבי חנינה, קטורת שחפנה קודם שחיטתו של פר. לנו היה רש"י חשוב, רש"י סידר לנו את סדר הדברים. אתה זוכר? היה לנו רש"י לפני כמה דפים, רש"י אמר לנו את כל הסדר של העבודה. רק שנייה, נמצא את זה. מה שאמר לנו ככה.
רש"י בדף נמחת עמוד ב', יש כזה דף רש"י גדול, כמו רבנן, כשמתחיל הרש"י הראשון לגמרא. וזה?
רק שנייה, נאמר לך עוד רגע. לא, רק שנייה. רש"י צריך למצוא את זה, רק שנייה.
זה נראה שבדרך נוחת המולה זה הולך,
או, אולי
זה?
אני לא חושב, אבל נראה. לא, 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 לא. קצת פולי, אני צריך למצוא את זה. יש רש"י שאומר מה סדר העבודה. הוא ממש עושה לך את סדר העבודה. אני זוכר רב זה, זה בסוף עמוד א', אבל אני לא מוצא את זה עכשיו. ממש עושה את סדר העבודה. הנה, אולי זה... סדר עבודתם ככי, רש"י בדף מ עמוד א', השורה הרחבה הראשונה. סדר עבודתם ככי, אומר רש"י, בתחילה מתוודה על הפר וידוי ראשון, ואחר כך מגריל על השעיר, ואחר כך מתוודה על הפר וידוי שני, יש לך? ושחטור, מכניס כף ומחתה, ונותן את הקטורת על האש, ונותן מדם הפר על הכפורת, ואחר כך שוחט את השעיר, ונותן ממנו על הכפורת, ואחר כך נותן דם הפר על הפורת, ואחר כך דם השעיר, ואחר כך מערב דמים, ונותן לו מזבח הפנימי. אז מה שמעניין אותנו, זה במקרה שלנו, הוא חפן את הקטורת לפני שחיטתו של פר. זאת אומרת, סדר הדברים היה צריך להיות, שאחרי הוידוי שני, הוא שוחט, ואחרי השחיטה, הוא מכניס את הכף ונותן את הקטורת על האש. זאת אומרת, החפינה, הקטורת צריכה להיות אחרי השחיטה ולפני המתן דמים. אתה בין שחיטת הפר למתן דמים. ומה שהוא עשה, זה הוא עשה את הקטורת לפני שחיטת הפר. כן? אז שוב, אומרת הגמרא, אמר רבי חנינא, הקטורת שחפנה קודם שחיטתו של פר, לא עשה ולא כלום. אז החפינה של הקטורת, לא כלום, השחיטה מעכבת. כמן, זה לא כרבי יהודה. די רבי יהודה אמר, כי כתיב החוקה בדברים הנעשים בבגדי לבן מבפנים. אנחנו הסברנו שיטת רבי יהודה במשנה, שיטת רבי יהודה בגמרא, הייתה דווקא הדברים שנעשים בפנים בבגדי לבן, ואילו שחיטת הפר נעשית בחוץ. אמרנו, כתוב בפסוק לחוקת עולם, מעשה יום הכיפורים יש בהם דין חוקה שמעכבים, הסדר שלהם מעכב. מתי זה מעכב? דווקא בדברים שנעשים בבגדי לבן בפנים לפי רבי יהודה. אז האמרה, הממרה של רבי חנינה היא בניגוד לשיטת רבי יהודה. אומרת הגמרא, אפילו תם רבי יהודה, צורך פנים כפנים דמי. הרי שחיטת הפר זה צורך פנים. אתה צריך כדי לעזות את דמו פנימה, אתה צריך לשחוט. צורך פנים כפנים דמי. וממילא גם רבי יהודה מודה ששחיטת הפר מעכבת. היינו אם הוא הקדים חפינת הקטורת לשחיטת הפר, הוא לא עשה כלום. תנן. אם עד שלא גמר מתנות שבפנים נשפך הדם, יביא דם אחר ויחזור ויזה בתחילה מבפנים. זה המשנה שלנו. כן? אם תוך כדי הזאת פנים נשפך הדם, הוא מתחיל מחדש. ואם יתאים בעצם גם המעשים שבחוץ מעכבים כשהם צורך פנים, אז בעצם צריך להיות שהוא ישחוט מחדש את הפר, והרי החפינה לא יכלה להיות לפני הפר. הוא חפן קודם, נכון? הוא שחט את הפר, חפן, ואז הוא לקח את הפנימה לעזות. עכשיו הדם נשפך, הוא צריך לחזור ולשחוט מחדש. אם ככה, אז גם צריך לחפון שוב. ואם איתה, אם זה באמת, לפי כל השיטות, השחיטה מעכבת את החפינה, אז יחזור ויחפון מבעלי במשנה. אומרת הגמרא, אתה צודק. באמת הוא כן צריך לחזור ולחפון. אבל המשנה לא מתייחסת לזה, כי בקטורת לא כמיירי. המשנה לא עסוקה בעניין של הקטורת. אבל הנה חינמי, הוא באמת יצטרך לחזור ולחפון. ישחט שוב פר חדש, ויחפון ואז יזה את דמו. אמרו לה, שעיר ששחטו קודם מתן דמו של פר. שעיר ששחטו קודם מתן דמו של פר. אז אמרנו, מה הסדר? הוא עושה זריקת הדם של הפר, ואז הוא חוזר ושוחט את השעיר. הוא לא מסיים לגמרי, כי יהיה לו... ויש לו את הזעה של הפרוך מבחוץ. הוא עושה את הזעת פנים של הקודש קודשים של הפר, ורק אז שוחט את השעיר. אז אם הוא שחט את השעיר לפני הזעת הדם של הפר, לא עשה ולא כלום. תנן, הקדים דם השעיר לדם הפר, יחזור ויזה מדם השעיר אחר דם הפר. זה ראינו במשנה. ואם איתה יחזור וישחוט מבעלי.
אם לא רוצה לעזור על כל העבודה שלו, לא רק על
הזה. רש"י, קדים דם השעיר, כסק עדי תייך במתנות שבפנים כאמר. תהב אלי שעיר ששחטו קודם מתן דמו של פר. איך הוא יכול להקדים דם השעיר לדם הפר? זאת אומרת שהוא בעצם שוחט את השעיר לפני מתן דמו של הפר. הוא היה אמור לשחוט את השעיר.
הוא שחט את הפר, קיבל את הדם, שם אותו בצד, הלך לשחוט השעיר.
אז זאת אומרת ששחיטת השעיר קדמה לזריקת דמים של הפר. זריקת דמים של הפר צריכים להיות מעכבים, הרי זה עבדת פנים, לכולי על מה זה מעכב. עכשיו, לפי זה, לפי מה שאולה אמר, שעיר ששחטו קודם מתן דמו של פר לא עשה ולא כלום, למה במשנה שלנו כתוב רק שיחזור ויזה אחרי הפר, לכל הוא צריך לשחוט שעיר מחדש?
השחיטה לא הייתה
במקומה. יפה. אומרת, תגמר אולה במתנות שבהיכל. אז אולה אמר, אתה צודק, אם באמת הוא היה עושה את זה בעבודת לפני ולפנים, הוא היה צריך לשחוט את השעיר מחדש אחרי זריקת דם הפר. פה מדובר שהוא הקדים את זריקת דם השעיר לזריקת דם הפר על הפרוכת. על העבודה שבה ייחל, וכל שקודשים הוא עשה כסדר, הוא שחט את השעיר כסדר. אלא מה, כשהוא יצא להיחל, הוא איזה מהשעיר לפני הפר.
ולמחרות, הוא אומר, זה לא עבודה בשביל בפנים, אז
זה לא מכיר. זה כן עבודה בשביל בפנים. סדר הדברים, הוא שוחט את הפר, מקריב את הקטורת, מזה מהפר, שוחט את השעיר. מזה מהשעיר, ואז יוצא החוצה, מזה מהפר, מזה מהשעיר. כשהמשנה אמרה, הקדים השעיר לפר, אז הגמרא בהתחלה הבינה שהוא הקדים הזעת דם השעיר להזעת דם הפר. עכשיו, כל השחיטה של השעיר הייתה אמורה להיות אחרי זריקת דם הפר. אז הגמרא אומרת, הוא היה בעצם אם הוא הקדים זריקת דם השעיר לזריקת דם הפר בקודש קודשים, נוצר מצב שהוא שחט את השעיר לפני זריקת דם הפר, ואז הוא צריך לכל לשחוט מחדש. אומרת הגמרא, אתה צודק. כשאנחנו אמרנו שאם הוא הקדים זריקת דם השעיר לזריקת דם הפר, כל מה שהוא צריך לעשות זה לחזור ולעזות מהשעיר אחר כך, לא דיברנו על ההזעה שהיא בקודש הקודשים. אנחנו דיברנו על ההזעה שהיא בחוץ בהיכל. הרי אחרי שהוא מזה בקודש הקודשים, הוא יצא החוצה, מזה מדם הפר פעם שנייה על הפרוכת מבחוץ, ומדם השעיר גם כן על הפרוכת.
פה מדובר שהוא הזה לפניו?
כן, אז הכוונה היא שבהזעה שעל הפרוכת הוא הקדים את דם השעיר לדם הפר.
אז בעצם מה שהוא עושה, אז הוא לא צריך לחזור על השחיטה,
על הזעה. בגלל זה הוא לא צריך לחזור על השחיטה, כי השחיטה כן הייתה במקומה, רק ההזעה שבהיכל הייתה לא קדים. לכן אמר רבי יבס במתנות שבהיכל, גם רבי יבס הסביר במשנה שמדובר דווקא על ההזעות האלה. אמרנו במשנה, וכן בהיכל וכן במזבח. כן, אמרנו במשנה, שהמתנות, אם נשפך אדם, אז כל פעם אנחנו מחלקים את את הכפרה, יש את הכפרה של לפני ולפנים.
מחזור הזעות,
מה?
מחזור הזעות.
אוקיי? כל אחד הוא נחשב קטגוריה בפני עצמה, כך שכל אחד זה כפרה בפני עצמה, לפי תנא קמא, ואם נשפך הדם, הוא רק צריך להתחיל מאותה קטגוריה. זאת אומרת, אם הוא סיים את הזאת של לפני ולפנים, ואז נשפך הדם, הוא לא צריך לחזור לה לפני ולפנים, הוא רק צריך לחזור להיכל. עשה את ההיכל ונשפך הדם, הוא לא צריך לחזור...
כן.
ברגע שעברת, סיימת. יפה. כל אחד זה מעין כפרה בפני עצמה. וזה גם בפסוק. הפסוק מתאר כל אחד כיפר על הקודש וכיפר תומת מקדש. כל פעם הפסוק מגדיר את זה ככפרה אחרת. תנו רבנן, עכשיו הגמרא בעצם תאמר לנו את הדין של המשנה, רק היא תפרט את זה. מה שהברייתא הזו עושה, זה היא לוקחת כל מקרה. מה שהמשנה אמרה במשפט אחד, שלפי תנא קמא, כל פעם, מה שאתה קראת, צ'ק פוינט, כל פעם עברת את התחום הזה, אתה כבר לא צריך לחזור לתחום הזה. אז הגמרא, הברייתא עכשיו תאמר את אותו דין, רק כל פעם עם פסוקים. וכיפר את מקדש הקודש, זה לפני ולפנים. אוהל מועד, זה היכל. ועל המזבח יחפר, מזבח כמשמעו, יחפר אלו הזרות, ועל הכהנים כמשמען, ועל כולם הקהל, אלו ישראל, יחפר אלו הלוויים. אז ככה הברייתא דורשת, שהפסוק מלמד אותי שהכהן מחפר על לפני ולפנים, על ההיכל, על המזבח, על הזרות, על הכהנים, על ישראל, על הלוויים, והסיום של יחפר, הושבו כולן לכפרה אחת, שכולן מתכפרין בסיר המשתלח, בשאר עבירות, דברי רבי יהודה. רבי יהודה סובר, חוץ מהשאלה של תומת מקדש וקודשיו, כולם שווים בכפרה. בעניין של תומת מקדש וקודשיו, אז הפר מכפר לכהנים, והסיר לישראל. אבל מה עם שאר העבירות? אז הוידוי של סיר המשתלח, הוא מכפר על כל עם ישראל, כולם יחד בשאר עבירות. רבי שמעון אומר, כשם שדם הסיר הנעשה בפנים מחפר על ישראל בתומת מקדש וקודשיו, כך דם הפר מחפר לכהנים בתומת מקדש וקודשיו. וזה, לזה רבי יהודה מודה. רק שרבי שמעון הולך שלב הבא. וכשם שבידוי של סיר המשתלח מחפר על ישראל בשאר עבירות, כך בידוי של פר מחפר על הכהנים בשאר עבירות. רבי שמעון אומר, הכהנים לא מתכפרים בסיר המשתלח, אלא בבידוי של הפר. ועכשיו מגיעים לברייתא שהזכרתי קודם, התבלבלתי קודם את הברייתא הזו, עכשיו הברייתא תפרט את כל הדינים של המשנה עם לימודים. תנו רבנן, בחילה מכפר את הקודש זה לפני ולפנים. אוהל מועד זה היכל. מזבח כמשמעו. מלמד שכולן כפרה, כפרה בפני עצמן. זה הדין שבמשנה. שאנחנו מחלקים את זה לשלושה כפרות. הכפרה של קודש הקודשים, כפרה של הקודש, של ההיכל, והכפרה של המזבח שהוא מזה את הדם למזבח. ההזעות, השלושת ההזעות, הם מתחלקים, ואם נשפך אדם בין כל אחד לאחד, אז אתה לא חוזר אחרי הצ'ק פוינט ההוא. עכשיו, הברייתא רק תפרט כל דוגמה. מכאן אמרו, נתן מקצת מתנות שבפנים נשפך אדם, יביא דם אחר ויתחיל בתחילה במתנות שבפנים. אם הוא עוד לא סיים את ההזעות הראשונות שהן בכל שקודשים, תנא קמא אומר נשפך אדם, אתה צריך להתחיל מחדש בכל שקודשים. כן? רב אלעזר ורבי שמעון אומרים, אינו מתחיל עליו ממקום שפסק. רב אלעזר ורבי שמעון אומרים, הזעת שתי הזעות, נשפך הדם, תשחוט מחדש, תמשיך בהזעה השלישית. אנחנו מחלקים ממש בין ההזעות. גמר את המתנות שבפנים מנשפך הדם, אחרי שהוא סיים את הזעות של קודש הקודשים עם נשפך הדם, עבר צ'ק פוינט ראשון, כי הרי הוא סיים את המתנות שלפני ולפנים. אומר תנא קמא, יביא דם אחר ויתחיל בתחילה במתנות שבהיכל. אז הוא מתחיל מאיפשהו שנשפך. הוא מתחיל בהיכל, אז זאת השניות זה אמן להפרוכת. נתן מקצת נתנות שבהיכל נשפך אדם, יביא דם אחר ויתחיל בתחילה בהיכל, כי הם אומרים, ההיכל זה כולה כפרה אחת, אם נשפך אדם באמצע, אתה צריך להתחיל מההתחלת הזאת שבהיכל. רב אלעזר ורבי שמעון אומרים, אינו מתחיל אלא ממקום שפסק, הזה שתי הזאת נשפך אדם, תתחיל מהזה השלישית. גמר מתנות שבהיכל נשפך אדם, יביא דם אחר ויתחיל בתחילה במתנות המזבח, כי הוא סיים את הצ'ק פוינט, הוא סיים את הכפרה של הפרוכת, סיים את הכפרה של ההיכל, עכשיו עוברים לכפרה של המזבח. נתן מקצת מתנות שבמזבח ונשפך הדם, יביא דם אחר ויתחיל בתחילה מנות המזבח. מאחר והוא היה באמצע הזאת שעל המזבח, תנא קמא אומר, תחזור להתחלה עם נשפך הדם. רב אלעזר ורבי שמעון אומרים, במקום שפסק הוא מתחיל. גמר מתנות שבמזבח, עכשיו מה נשאר לו לעשות? לשפוך את שירי הדם על יסוד המזבח. אז במצב כזה, דברי הכל, אם נשפך הדם, דברי הכל לא מעכבי. שפיכת שירי הדם לא מעכבת. לא ברור לי אם זה תלוי במחלוקת שראינו בדף הקודם. האם לפי רב יהודה, הרי שפיכת הדם, שפיכת השיריים היא אחד מהמתנות, רב יהודה חלק על רבי עקיבא. אז האם הברייתא הזו היא בניגוד לרב יהודה, או שרב יהודה רק בנוגע לדין שם?
כן, אם אתה מתייחס לזה כאל מתנה בפני עצמה. אז אתה חורה, במותם, כמו של נתינה למזבח מעכבת.
שם זה מעכב כפרה, אתה אומר פה לכל, זה גם מעכב כפרה, אז תשחוט כדי שתשפוך את השיריים.
נתינה למזבח. כן, נכון.
טוב, אני שומע. אמר רבי יוחנן, בשניהם מקרא אחד דרשו, כמו שרבי יוחנן אמרנו על המחלוקת רבי יהודה ורבי נחמיה בדף הקודם, שניהם מקרא אחד דרשו, כך פה רבי יוחנן אומר לנו, המחלוקת רבי אלעזר ורבי שמעון מול תנא קמא, שניהם מקרא אחד דרשו. כתוב בפסוק שכשהכהן מכפר על המזבח, מזבח הזהב, וכיפר אהרון על קנותיו אחת בשנה, מדם חטאת הכיפורים, אחת בשנה יכפר עליו לדורותיכם. אז רבי מאיר סבר, זאת אומרת רבי יוחנן מגלה לנו שתנא קמא פוס רבי מאיר. רבי מאיר סבר שהמילים אחת בשנה מלמדים אותנו חטאת אחת אמרתי לך ולא שתי חטאות. אז אל תעשה כפרה משתי בהמות. דהיינו, אני מחלק את הכפרות. יש כפרה שלפני ולפנים? היא צריכה לעשות כולם מבהמה אחת. אם נשפך אדם באמצע, אז אתה צריך להתחיל מחדש, כי אתה לא יכול לקחת שתי בהמות ליישם את אותה כפרה. נשפך אדם, תתחיל מחדש, והכפרה תהיה על ידי הבהמה השנייה. אז רבי מאיר סובר, כל כפרה מחולקת, יש את הכפרה שלפני ולפנים, כפרה של ההיכל, כפרה של המזבח, כל כפרה צריכה להיות על ידי בהמה אחת. מדם חטאת כיפורים, אחת בשנה, רבי מאיר סבר, חטאת אחת אמרתי לך, ולא שתי חטאות. רבי אלעזר ורבי שמעון סברי, חיתוי אחד אמרתי לך ולא שני חיתויים. אל תעשה את אותה הזעה פעמיים. הם דורשים לגמרי אפוא חיתוי מלשון הזעה. ראינו רש"י כבר הגדיר שהמילה חיתוי יכול להיות פירושה הזעה. אז הם אומרים, אתה לא יכול לחזור על אף הזעה. הזאת אחת למעלה, נשפך אדם, אתה לא חוזר על האחת למעלה. חיתוי אחד. פעם אחת אמרתי לך לעזות ולא יותר. אותו פסוק עם הבנות הפוכות. האם אתה חייב שהכל יהיה על ידי בהמה אחת, או אתה חייב לא לחזור על ההזעות? תניא, אמר רבי, לי חילק רבי יעקב בלוגין. אומר רבי, רבי יעקב לימד אותי שכשזה מגיע ללוג שמן של מצורע, הוא לא דומה לדיון של מתן דמים של יום הכיפורים. רבי יעקב חילק, דיינו הוא הסביר לי שיש חילוק בלוגין, דיינו בלוג שמן של מצורע, שהוא לא דומה לזריקת הדם של יום הכיפורים. רבי מאיר ורבי אלעזר ורבי שמעון שחלקו בעבודות של יום הכיפורים, הם לא חלוקים פה. כן? הרי המצורע גם כן מזים מבפנים והסמים מהדם על הבעונות שלו. מה קורה אם נשפך אדם באמצע? אז אנחנו דורשים, כתוב לוג אחד שמן, שהתורה אומר לוג אחד, יהיה לו כפרה ולא שני לוגים. כן?
מה?
בוא נראה. ולא, והתניא, מה באמת? הם לא חלוקים בעניין הלוג שמן, שאם זה נשפך שהוא מתחיל מחדש. כן, והתניא, נתן מקצת מתנות שבפנים, נשפך הלוג, יביא לוג אחר ויתחיל בתחילה במתנות שבהיכל. תנא קמא סובר, אתה מזה מחדש מההתחלה, אתה מביא לוג אחר, מתחיל מחדש. רבי אלעזר ורבי שמעון אומרים, במקום שפסק הוא מתחיל. אז אתה רואה שיש בדיוק אותה מחלוקת. כן? רבי אומר, רבי יעקב לימד אותי שרבי אלעזר ורבי שמעון מודים לרבי מאיר בעניין הלוג שמן, שאני לא מתחיל ממקום שהוא פסק, כי במצורע בפירוש כתוב לוג אחד, אני דורש, אתה לא יכול לקחת שני לוגים ולהשלים את המתנות. הכל צריך לעשות באותו לוג שמן. אם נשפך, תתחיל מחדש. כן? אז רבי יעקב, רבי מצטט, שרבי יעקב לימד אותו, שגם רבי אלעזר ורבי שמעון, שבעבודות יום הכיפורים הם אומרים, אם נשפח באמצע, אז בסדר, אז הכפרה תעשה על ידי שתי בהמות, לא, אין בעיה. במצורה הם מודים שצריך לוג אחד שיעשה את כל הכפרה. אז דהיינו הם מודים שאם נשפח הוא מתחיל מחדש. אז הרי יש לנו ברייתא, שבברייתא הם חלוקים, גם בעניין הלוג שמן, שאם זה נשפח הם אומרים, אם מקום שפסק הוא מתחיל. זאת אומרת, יהיו שני לוגים שיחפרו על המצורה. גם המתנות שבהיכל, ונשפח הלוג, יביא לוג אחר ויתחיל בתחילה מתנות שבבונות, נתן מקצן מתנות שבבונות, ונשפח הלוג, יביא לוג אחר ויתחיל בתחילה מתנות שבבונות, לפי תנא קמא, רבי אלעזר ורבי שמעון אומרים, במקום שפסק הוא מתחיל. גם המתנות שבבונות, נשפח הלוג, דברי הכל, מתנות הראש לא מעכבות. הרי כשהוא סיים לתת את הלוג שמן, את הדם, את הלוג שמן, על בוין ידו ועל בוין רגלו, הוא לוקח את הנותר שבשמן, ומורח את זה אחרי התנוך, הוא מורח את זה על ראש הנותר שבשמן, שעל כף הכהן הוא נותן על ראש המתאר. כולם מודים שזה לא מעכב, אם נשפח בסוף. עכשיו, זו ברייתא שהיא זהה בעצם לברייתא בעניין יום הכיפורים. שכל פעם באמצע עבודה, התנא קמא אומר, תתחיל מהתחלת העבודה, ורב אלעזר ורבי שמעון אומרים, לא, תתחיל מאיפה שעצרת.
זה שתי עבודות שכאילו, מה ששווים להם זה עצם העבודה שזה נתינה, או שבסוף גם, כמו שמשר שוכים, או שאני קם ונשאר, או מה זה, שוכים את הכל היסוד, גם שם מה שנשאר שוכים עוד על הראש.
נכון, אבל בהתחלה רבי ציטט, שהוא למד מרבי יעקב, שרב אלעזר ורבי שמעון מודים במצורה, שאתה לא יכול לעשות עבודה על ידי שני לוגים. ופה בברייתא כתוב שכן, נשפח באמצע, תביא לוג אחר, תמשיך מאיפה שעצרת, אומרים רב אלעזר ורבי שמעון. אז זה סתירה לרבי. רבי אמר בשם רבי יעקב שהם לא חלוקים בדין מצורע, ובברייתא כתוב שכן. אומרת הגמרא, אימה, אז בוא נאמר שהציטוט בשם רבי הוא אחרת. לי שנה רבי יעקב בלוגין, אותי רבי יעקב לימד בלוגין את אותה מחלוקת. לא שהוא לימד אותי שאין אותה מחלוקת, אלא הוא לימד אותי את אותה מחלוקת גופה בנוגע ללוג שמן של המצורה. בהתחלה אמרנו שרבי יעקב לימד אותו שאין כזו מחלוקת בלוג שמן. עכשיו אנחנו מצטטים לא לי חלק רבי יעקב, אלא לי שנה רבי יעקב בלוגין. אותי רבי יעקב לימד איך המחלוקת מתנגנת בלוג שמן של המצורה. דיינו באמת יש את אותה מחלוקת, וזה מה שרבי יעקב לימד אותו. הציטוט הראשון היה רבי יעקב לימד אותו שאין את אותה מחלוקת. עכשיו אנחנו אומרים, לא, הוא לימד אותו איך בדיוק זה מתנגן, איך כן יש. אמר מר, אנחנו אמרנו בנוגע למצורה, מתנות הראש אין מעכבות. זאת אומרת שירי השמן שהיה אמור לתת על ראש המצורה, זה לא מעכב. מה היא טיימה? אילה, אם המשום דכתיבה נותר מן השמן, הפסוק הרי מתאר, הנותר מן השמן אשר על כף הכהן ייתן על ראש המתאר, אז אתה תאמר לי בגלל שזה נקרא שיריים, זה נקרא הנותר, אז ההגדרה של נותר, דבר שהוא מוגדר כשיריים, זה לא מעכב, אלא מעתה, והנותרת מן המנחה, לארון ולבניו קודש קודשים מאישי השם, החינמי זה לא מעכבי, אתה תאמר לי שגם שם זה לא מעכב, הרי כתוב במנחות, שאם חסרו השיריים לפני הקטרת הקומץ, אז אתה לא מקטיר את הקומץ. זאת אומרת, השיריים כן מעכבים את הקומץ. אומרת הגמרא, שאני הטעם דכתיב, ומיתר הנותר, הגמרא אומרת, הפסוק פעמיים קוראת לו נותר, ומיתר השמן על השאר כפו, ייתן הכהן, ואז התורה קוראת לו, והנותר מן השמן ייתן על ראש המתאר. זאת אומרת, פעמיים התורה קוראת לזה מיותר, אז בגלל זה, זה נחשב עוד יותר כאילו שיריים דשיריים, ובגלל זה זה לא מעכב. כן? התורה קודם אומרת, ומיתר השמן ייתר על תנוך אוזן. זאת אומרת, מה שהוא נתן על תנוך אוזן, המצורה, כבר נקרא שיריים. זה כבר שיריים. אז התורה אומרת, והנותר מן השמן, אחרי השיריים הראשונות, את זה שים על הראש. אז בגלל זה, זה לא מעכב, כי זה שיריים דשיריים. אמר רבי יוחנן, השם מצורה ששחתו שלא לשמו. הוא שחט את האשם לשם עולה, לשם שלמים. ואנחנו אומרים שכשקורבן נשחט שלא לשמו, אז המשנה הראשונה בזבחים אומרת שמצד אחד הקורבן כשר, אפשר להקריב אותו, אבל הבעלים לא יצאו ידי חובה. הקורבן כקורבן כשר, אבל הבעלים לא יצאו את חובתם. אז עכשיו, כן. כן. אז יש לנו אשם מצורע, שהוא הכהן שחתו שלא לשמו. אומר לנו רבי יוחנן, באנו למחלוקת רבי מאיר ורבי אלעזר ורבי שמעון. באנו למחלוקת רבי מאיר ורבי אלעזר ורבי שמעון. כמו שהם היו חלוקים עד עכשיו, שרבי מאיר אמר שאם לא סיימת עבודה, אז זה כאילו לא עשית כלום. רבי מאיר הרי אמר לנו לאורך כל העמוד הקודם, כל עבודה שבאמצע נשפך אדם תתחיל מחדש, אני לא מתחשב בעבודה שעשית חצי עבודה.
חצי עבודה
זה כלום, נכון. אז אותו דבר פה, האשם מצורע שהוא שחט שלא לשמו, זה כלום. באנו למחלוקת רבי מאיר ורבי אלעזר ורבי שמעון. רבי מאיר דאמר יביא אחר ויתחיל בתחילה, כשנשפך השמן של המצורע, או נשפך הדם, הוא אומר תתחיל מההתחלה, כי חצי עבודה לא שווה כלום, החנם יביא אחר וישחוט, אז גם באשם המצורע הוא צריך להתחיל מחדש. רבי אלעזר ורבי שמעון שאומרים ממקום שפסק משם, הוא מתחיל, החיים לא תקנה. מה רבי אלעזר ורבי שמעון אומרים? הם אומרים, זה, אני לא אומר תמחוק את זה, אין כאן כלום. אז יש משהו. אז מה יש לי פה? פה יש לי אשם מצורע שהוא לא תקין. אם הוא לא תקין, אני לא יכול לסיים אותו. אני לא יכול להביא אחר, כי לפי רבי אלעזר ורבי שמעון יש לי התחלת עבודה. את ההתחלה עשיתי. אז אני תקוע, אין לי מה לעשות. מה?
תקוע.
תקוע, כן.
מה עשו בבהמה?
הבהמה תקריב, אין בעיה, היא קשרה, אבל הבעלים לא יצאו ידי חובתם, הם לא יכולים להתחיל מחדש. הרי חיתו אחד, אמרתי לך, לא שניים, אין לו תקנה, המצורע תקוע. לא יודע, ככה זה נראה. מתקיב לרב חיסדא. והאותו כתיב, כתוב והקריב אותו לאשם, וזאת אומרת, מי צריך להיקרב כאשם? דווקא מי שהונף עם הלוג, ולא אחר. אז זאת אומרת, גם לפי רבי מאיר, הרי אין לו תקנה, כי הרי הוא כבר הניף, הוא כבר הקריב את הראשון, והראשון היה כשר. עכשיו, מה אתה תעשה? תקריב חדש? אבל הוא לא זה שנשחט עם הלוג שמן. הראשון נשחט עם הלוג שמן. זאת אומרת, גם לפי רבי מאיר אתה תקוע. אומרת, מה קשה? אתה צודק. גם לפי רבי מאיר לא יודע איך הדבר יסתדר. באמת, גם אם הוא יקריב אחר, אבל אותו, האחר הוא לא אותו שהיה עם הלוג שמן. ומילא, אז מה יעשה? לא יודע. גמרא נשארת בקושיה. עד פה אנחנו יחד? תניא קבתי דרבי יוחנן. אשם מצורע ששחטו שלא לשמו, או שלא נתן מדמו לגבי בעונות, הרי זה עולה לגבי המזבח, וטעון נסחים, וצריך אשם אחר להכשירו. זאת אומרת, זה כמו שרבי יוחנן אמר, לפחות בשיטת רבי מאיר, שאתה כן צריך להקריב קורבן אחר, כי זה לא עלה לבעלים. רב חיסדא אמר לך, ורב חיסדא אמר לך, הרי רב חיסדא הקשה, רב חיסדא אמר, הרי אותו כתיב, רב חיסדא אומר, מה פשט בברייתא? כשכתוב צריך אשם אחר להכשירו, אין הכוונה אתה יכול ליישם את זה, מה היא צריך? צריך ואין לו תקנה, בעצם אתה צריך, אבל בגלל הדרשה של אותו אתה לא יכול, אתה צריך ולא יכול, והמצורה תקוע. אז רב חיסדא אומר, הברייתא הזו היא לא הוכחה נגדי. אומרת הגמרא, ותני תנה צריך ואין לו תקנה, האם זה דרך התנה לשנות כזה דבר? כשהתנא אומר לי צריך אשם אחר, יכול להיות שכוונתו צריך, אבל לזה אי אפשר, אז הוא תקוע. אומרת הגמרא, אם כן, התנא כן יכול לעשות כזה דבר. והתניא, ניתן דוגמה. נזיר ממורת. אם יש לנו נזיר שאין לו שערות, אז בית שמאי אומרים צריך העברת תר. הרי כתוב שביום מלות ימי נזרו, אז מעבירים תר על כל בשרו. עכשיו אין לו שערות, בכל זאת הנקמה בית שמאי אומרים, הוא צריך העברת תר.
תר מצד התר שבדבר.
עכשיו, מה פשט בבית שמאי? הכוונה היא צריך ואין לו תקנה. הוא צריך להעביר תר על השערות, אין לו שערות, אין לנזיר הזה תקנה. אז אתה רואה, זה הדוגמה של צריך ואין לו תקנה, שהתנא נוקט בלשון צריך, והכוונה היא אין לו תקנה. בית ליל אומרים, אין צריך העברת תר, ואמר רבי אבינה, כשאומרים בית שמאי צריך, צריך ואין לו תקנה. אז אתה רואה, זה דוגמה שהתנא אומר לשון צריך, והפירוש הדבר, וזה בלתי אפשרי, אז הוא תקוע. ופליגה דרבי פדת, אמר רבי פדת, בית שמאי ורבי אלעזר אמרו דבר אחד, בית שמאי עד המרן, רבי אלעזר דתניא, אין לו בון יד, בון רגל, אין לו טהרה עולמית, לפי תנא קמא, שהרי צריך לצאת את הדמים מהשמן על בון ידו ועל בון רגלו. לפי תנא קמא, מצורע כזה, אין לו טהרה. רבי אלעזר אומר, נותן על מקומו ויוצא. אז אומר לנו רבי פדת, זו שיטת בית שמאי, אתה מעביר את הטהר, אין שיער, הבאת את הטהר. אז הם אמרו אותו דבר כמו רבי אלעזר. רבי שמעון אומר, אם נתן על שד שמאל יצא, רבי שמעון אומר, מספיק לתת את הדם והזה על יד שמאל, את הדם מהשמן. אז לפי הפשט שלנו, שצריך, לפי רבי אבינה, שצריך ואין לו תקנה, גם אצלנו רב חיסדא יוכל ליישב, שכשאנחנו אומרים שהמצורע צריך השם אחר, הכוונה היא צריך ואין לו תקנה, ויש לנו דוגמה כזו בשס. בסדר. סגרנו את הסוגיה. בוא נעשה חזרה מהירה. הפרק הבא הוא יותר כאן. בוא נעשה חזרה מהירה. עמוד הבא. מה ראינו בינתיים? אנחנו ראינו, התחלנו היום עם רבי חנינה, שאמרנו שהרי הוא צריך לכפון את הקטורת אחרי שחיטת הפר. אם הוא הקדים את זה, הוא לא עשה כלום. אמרנו, האם זה גם מתאים לשיטת רבי יהודה? הרי רבי יהודה אומר שרק דברים שנעשים לפני ולפנים מעכבים. ענינו כן, כי צורך פנים הוא כפנים. אמרנו, מה עם המשנה שלנו שאמרה שאם נשפך אדם יביא דם אחר ויזה? לכאורה לפי זה צריך לשחוט פר מחדש ואז לחפון ואז להביא את דם הפר. אומרת הגמרא, כן, אתה צודק, רק שהמשנה לא עסקה בקטורת. הוא להביא שאם הוא שחט את הסעיר לפני מתן דמו של פר, הוא לא עשה כלום. אולה אומר, ואנחנו מבינים שהכוונה היא, שאם הוא שחט, שאלנו, סליחה, מהמשנה, הרי המשנה אומרת, הקדים דם הסעיר לדם הפר, אז יזה שוב מדם הסעיר, לכאורה הכוונה, לא כתוב שהוא ישחוט מחדש, אמרנו, אתה צודק, המשנה מדברת על הזאת של היכל, אבל בעצם בזאת שלפני ולפנים, עצם שחיטת הסעיר צריכה להיעשות אחרי הזעת דם הפר, ואם הוא שחט את הסעיר לפני הזעת דם הפר, הוא צריך לשחוט סעיר מחדש ואז לעזות את עמו. אמרנו במשנה שהכפרות חלוקות, שאם נשפך אדם תוך כדי הכפרה של הקודש קודשים, צריך להתחיל מההתחלה של הקודש קודשים. אם נשפך אדם בתוך כדי הזאת של ההיכל של הקודש, צריך להתחיל מההתחלה שם, ואם במזבח צריך להתחיל מההתחלה שם. רבי אלעזר ורבי שמעון אומרים, אני מחלק את זה. לא מעניין אותי אם נשפך אדם אחרי הזעה השנייה, אז הוא יתחיל מהזעה השלישית. אני לא צריך לחלק את זה בצ'ק פוינטים האלה. הגמרא הביאה מקור, וכיפר את מקדש הקודש, הגמרא הביאה שהפסוק מחלק את הכפרות, והגמרא פירטה את המחלוקת לאורך כל הדרך, בין אם זה בקודש, בקודש קודשים או במזבח. אז רבי ציטט בשם רבי יעקב, שבנוגע ללוג שמן של המצורע, רבי אלעזר ורבי שמעון מודים שהוא צריך לוג אחד שיעשה את כל הכפרה. שהוא לא יכול, אם נשפך השמן באמצע, לעשות חצי בלוג אחד וחצי בלוג החדש. הוא צריך להתחיל את כל הכפרה מחדש. הבאנו ברייתא שכתוב מפורש שרבי אלעזר ורבי שמעון חלוקים, גם בלוג שמן של מצורע, שאם זה נשפך הוא מתחיל מאמצע עם לוג חדש. אמרנו בסדר, נאמר שהציטוט היה שרבי יעקב לימד את רבי, באמת שרבי אלעזר ורבי שמעון חלוקים גם בלוג שמן. אמרנו בברייתא שבסיום המתנות של המצורע, המתנה האחרונה, מה ששמים את נותר השמן על ראשו, לא מעכב. שאלנו אם הטעם הוא שהתורה קוראת לזה נותר, הרי גם במנחה הנותרת נקראת נותר וזה מעכב את הקומץ מלהישרף, אם זה חסר. אמרנו כן, אבל פה זה נותר של נותר. כי הרי כבר משהו הוא שם על תנוך אוזנו נקרא יתר השמן. ואז התורה שוב קוראת לזה הנותר מן השמן שהוא שם על הראש, אז זה כאילו שירי שיריים, בגלל זה זה לא מעכב. אז רבי יוחנן ציטט לנו שאם הוא שחט אשם מצורה שלא לשמו, אז אנחנו נכנסים לאותה מחלוקת רבי מאיר ורבי אלעזר ורבי שמעון. שלפי רבי מאיר, כשמשהו לא תקין אני מתחיל מההתחלה, אין לי בעיה, אני אביא קורבן חדש. לפי רבי אלעזר ורבי שמעון, שאני מתחיל מהמקום שנעצרתי, אז אני בבעיה. שהרי הקורבן שהוא הביא, הוא קשר כקורבן, אלא מה שלא עלה לבעלים ידי חובתם. אז מאיפה הוא אמור להתחיל? הוא תקוע באמצע עבודה ואין לו אפשרות להתחיל מהאמצע. הרב חיסדא אמר, הרי גם לפי רבי מאיר יש בעיה. שהתורה אומרת בנוגע למצורע, והקריב אותו, הכוונה היא אותו אחד שעשו איתו את התנופה עם הלוג שמן. אז לפי רבי מאיר, הרי תקריב קורבן חדש, אבל לא עשית איתו את התנופה, אז אתה גם תקוע, איך אתה יכול להתקדם? הגמרא אמרה, קשה באמת, איך זה יסתדר גם לפי רבי מאיר. הבאנו ברייתא שאומרת שצריך אשם אחר להכשירו, אמרנו לפי רבי יוחנן זה יש שיטת רבי מאיר שיכול להקריב אשם מחדש, ורב חיסדא יפרש את הברייתא שהכוונה היא צריך בתיאוריה, אבל למעשה אין לו כזו אפשרות. שאלנו איפה אנחנו מוצאים שיש כזה דבר שהתנא משתמש בלשון צריך, ובעצם הכוונה היא צריך אבל אין לו אפשרות, והבאנו את הסיפור של נזיר, שאם לנזיר אין שערות, בית שמאי אומרים צריך העברת תער, ורבי אבינה מסביר שכוונת בית שמאי זה שהוא צריך אבל אין לו אפשרות לעשות העברת תער. רבי פידת הסביר שלפי בית שמאי הכוונה היא צריך, ומאחר והוא לא, ואין לו שערות, ובכל זאת מעביר את התער גם ללא שערות. ובזה סיימנו את הסוגיה. תנו רבנן. אנחנו עושים בערך 13 שורות מלמטה. מול תוספות נזיר. שכח. תנו רבנן. כתוב בפסוק, ולקח מדם האשם. התורה אומרת לנו שהוא לוקח מהדם של האשם מצורע, ונותן על תנוך אוזן המטר הימנית, ועל בון ידו הימנית, ועל בון רגלו הימנית. הגמרא, הברייתא עכשיו תחלק שבעצם האדם שהוא שם על תנוך אוזנו הוא לוקח מידו, דיינו הוא תופס חלק מהאדם ביד ושם על תנוך אוזנו. וחוץ מזה הוא צריך לתפוס חלק מהאדם בכלי כדי לעשות הזעת אדם על קיר המזבח. אז הברייתא עכשיו מסבירה ככה. ולקח מדם האשם ונתן על תנוך אוזנו וכולו. אז יכול בכלי שהוא יתפוס את אדם אחרי השחיטה בכלי ואז ייתן על תנוך אוזנו ועל בון ידו ובון רגלו. תלמוד לומר, ונתן. מה נתינה בעצמו של כהן, שהוא נותן באצבעו, אף לקיחה בעצמו של כהן. יכול אף למזבח, כן? אולי תאמר לי שהזעת אדם למזבח גם כן, ייקח חלק מכפו ויזה. תלמוד לומר, כי חטאת האשם הוא, מה חטאת תאונק לי? כמו שבחטאת כתוב הגנות בקורבנות, שבחטאת הוא צריך לתפוס את אדם בכלי ולעזות מהכלי על המזבח. באותה מידה, אף אשם תאון כלי לעזעת המזבח. נמצאת, אתה אומר, אשם מצורע, שני כהנים מקבלים את דמו. אחד ביד, כדי לתת על תנוך אוזנו ובון ידו ובון רגלו של המצורע, ואחד בכלי, כדי לתת על המזבח. זה שקיבל בכלי, בא לו אצל מזבח ועושה זה עוד שם. זה שקיבל ביד, בא לו אצל מצורע ושם על תנוך אוזנו ועל בון ידו ובון רגלו. תנא נתם. המשנה אומרת, וכולן מתמין בגדים ונשרפין הבית הדשן. אמרנו שיכול להיות מציאות שמקריבים כמה פרים וסעירים ביום כיפור. אם נשפך אדם, יקריבו עוד אחד. נשפך אדם שוב, יקריבו עוד אחד. אז כל הפרים והסעירים האלה, שבסוף מקריבים אותם בגלל שנשפך אדם של הקודם להם, כולם, יש להם את הדין הזה, שמתמים בגדים ונשרפים בבית הדשן. התורה אומרת שהקורבן, ואת פר חטאת ואת סעיר חטאת, השאובת אמם פנימה והשורף אותם יחבס בגדיו, אז יש דין שגם צריך לשרוף אותם וגם כן הם מתמים בגדים. תנא קמא סובר, כל הקורבנות, כולם, למרות שהם עשו חצאי כפרה, כולם יש להם את הדין הזה. דברי רבי אלעזר רבי שמעון, וחכמים אומרים, אין מתמים בגדים ואין נשרפין הבית הדשן, אלא האחרון, הועיל וגמר בו כפרה. זה המחלוקת. הלאה? במיני רב, המרב נחמן, כמה סעירים משלח?
האם יש עניין שהמשולח יהיה זה שעלה להשם או לא?
אוקיי, אז מה מדובר פה? הוא עשה מתנות בקודש הקודשים, ואז נשפך אדם. מה הוא צריך לעשות? הוא צריך להביא סעיר חדש. צריך להביא סעיר חדש, הוא לא מביא רק אחד, הוא מביא שניים, עושה גורל, שוחטת של שם, ואז הולך ונותן את המתנות השניים.
כל הסיפור עושה מהתחלה?
כן. לא, הוא לא צריך להביא את הדם לקודש הקודשים, כי זה הוא סיים.
כן.
אבל כדי שיהיה לו סעיר שיזה מדמו על הפרוכת, הוא צריך להביא שני סעירים, לעשות גורל, לשחוט אחד לשם, ולשלוח את השני לעזאזל.
אז
כאילו
יכול לשחוט שניים שצריכים.
אז יש לי שניים לעזאזל. עכשיו הוא סיים את המתנות על הפרוכת, נשפך אדם שוב, הוא שוב צריך להביא שניים, לעשות שוב גורלות, לשחוט שוב אחד לשם, ולקחת את דמו בשביל המזבח. נכון. עכשיו, שואל רבה את רב נחמן, אז מה קורה תמיד עם הבן זוג? כמה הוא שולח לעזאזל? הרי כל פעם הוא עושה שוב הגרלה, שוב יש חסיר לעזאזל. אז כמה הוא שולח בסוף? אמר לי, וכי את רומש אלך? הפסוק אומר לשלוח אחד, הוא לא צריך לשלוח את כולם. אמר לו, וכי עדרו שורף. רב ענה לרב נחמן, רגע, לפי הפשט, לפי מה שאתה אומר, אנחנו הרגע אמרנו שלפי תנא קמא, כולם נשרפים בבית הדשן. התורה רק צריכה אחד, אלא מה? כשיש לך יותר, אתה צריך לשרוף את כולם בבית הדשן. אומרת, אמרה, מה הקושיה מזה? מי דמי? אתם לא כתיב אותו, אך כתיב אותו. יש כתוב לשלח אותו לעזאזל המדבר. זה הטענה של רב נחמן. הפסוק העיד שאתה משלח אחד, אז זה לא קושייה. איזה אחד הוא שולח? אז זה עכשיו הדיון. האם הוא שולח את הראשון, את האחרון? איתמר הפאפי משמיד רב אמר, ראשון משלח, הוא ישלח את הסיר שעלה עליו הגורל לעזאזל בהגרלה הראשונה. ורב סימי משמיד רב אמר, אחרון משלח. בישלמה רב סימי משמי דרב אדם הארכון משלח כסבר הועיל וגמר בו כפרה, הוא הזוג שסיים את הכפרה. אלא רב פאפי משמי דרב אמי כסבר, למה הוא אומר שהראשון הוא זה שנשלח? אומרת הגמרה, סבר לך רבי יוסי דאמר מצווה בראשון. היי רבי יוסי, איפה ישנו כזה שיטת רבי יוסי שמצווה בראשון? אילה מרבי יוסי דקופות, יש לנו דין. שהיו מביאים את כל המחצית השקל, היו ספים את כולם בלשכה. ואז שלוש פעמים בשנה היו נכנסים ללשכה, והיו תורמין את הלשכה הזאת. זאת אומרת, היו לוקחים מהמחצית השקל, והיו ממלאים שלוש קופות מהחצי שקלים. ואז היו לוקחים מהשלוש קופות האלה לממן את הקורבנות ציבור. אז רבי יוסי סובר שם שהיה סדר לקופות, והקופה תרמה ראשונה, הקופה הראשונה שמילאת מהלשכה, היא הראשונה שאתה לוקח מנה את הקורבנות ציבור. אז זאת אומרת, אם תאמר לי שזהו הרבי יוסי שסובר מצווה בראשון, דתנן, שלוש קופות של שלוש שלוש סעין שבהם תורמין את הלשכה, והיה כתוב עליהם א' ב' ג', בתניא אמר רבי יוסי, למה כתוב עליהם א' ב' ג', לידע איזה מני תאמר ראשונה להביא מן הראשונה שמצווה בראשון, מה אתה תאמר לי מפה אני רואה כלל בכל השעה שרבי יוסי סובר מצווה בראשון? מי אמר? דילמה בעידנה דהתחזי כמה היית לא התחזי בת ראיתה. שם, ברגע שאתה מילאת את הקופה הראשונה, אז הקופה הראשונה ראויה לקורבנות. אין לך עכשיו קופה מתחרה. נכון? אבל בסעיר, הרי מתי אתה יכול לשלוח את הסעיר הראשון לעזאזל? כשאתה סיימת את מתן דמים. הרי עד שסיימת את כל מתן דמים, כבר היו לו תחרויות, כבר היו עוד שלושה בני זוג. אז איך אתה מוכיח מפה שרבי יוסי סובר שכשיש שלושה מתחרים שהוכשרו לאותה מצווה בו זמנית, רק שאחד מהם נכנס לגדר המצווה ראשון, אבל ההכשר הסופי חל על שלושתם בבת אחת, שרבי יוסי סובר שמצווה בראשון. אלא רבי יוסי דפסח, בפסח אנחנו רואים שרבי יוסי יש את השיטה הזו שמצווה בראשון. דתנן, המפריש פסחו ועבד והפריש אחר תחתיו, ואחר כך נמצא הראשון, והרי שניהם עומדים. אז שניהם בעצם הוא הפריש לצורך הקורבן פסח, או בעצם אני יכול להקריב כל אחד מהם, ואיזה מהם שירצה יקריב אומר דברי חכמים. מחר ושניהם הוכשרו לפסח. עוד לא הגיע הזמן שחיטת הפסח, אז אף אחד מהם לא הוגדר. נמצאו שניהם לפני חצות, אז עוד לא הגיע זמן השחיטה. אז כשחל הזמן, שניהם הוכשרו, כרי שניהם הופרשו, ואז אותו דבר כמו הסעיר לעזאזל. שכשחל הזמן ההכשר, כשהסתיימה הכפורת של הזאת דמי פנים, אז שני הסעירים ראים או שלושת הסעירים ראויים. אז תנא קמא אומר, איזה מן שירצה יקריב, דברי חכמים. רבי יוסי אומר, מצווה בראשון. אז רבי יוסי אומר, יש עניין דווקא הראשון שהפרשת אותו תקריב, למרות שבעצם שניהם הוכשרו בו זמנית כשבא חצות היום.
לא חוקים.
הם כן חוקים.
לא, לא מצווה בראשון.
הוא אומר, יש עניין, נכון. ואם היה שני מובחר ממנו יביינו, זאת אומרת, זה לא לעיכובה. יש העדפה. בסדר, אז זה מה שהוא ענה, שלמה רב סימי ברשי אמר ש... למה רב פאפי משמי דרבה אמר שהוא מקריב את הראשון, הוא משלח את הסעיר הראשון, כי הוא סובר כמו רבי יוסי שיש עניין מצווה בראשון, ואז יוצא שזה לא ליקוב, והנה חינמי, אתה רוצה לשלוח אחרים תשלח, אבל יש עניין דווקא לשלוח את הראשון. אדרן לך הוציאו לו, אדרן לך הוציאו לו, אדרן לך הוציאו לו. שני סעירי יום הכיפורים, מצוותן שיהיו שניהם שווים במראה ובקומה ובדמין ובלקיחתן כאחד. רש"י מסביר מה זה מראה, לא שיהיה לשניהם אף גדול ואוזניים קטנות, אלא הכוונה היא שיהיו או שניהם לבנים, או שניהם שחורים, או שניהם סחופים, שיהיו שניהם, אז הבח פה משנה שחומים. אז יש מצווה שיהיו שניהם שווים במראה ובקומה ובדמים, בעלות של שניהם, ובלקיחתן כאחד, דכתחילה קונים את שניהם יחד, ואף על פי שאין שווין, כשרין. לקח אחד היום ואחד למחר, כשרין. מת אחד מהם, אם עד שלא הגריל מת, לפני ההגרלה ייקח זוג לשני, וזה בסדר, לא צריך לקחת עוד שניים, מספיק להביא אחר ונעשה את ההגרלה. ואם מי שהגריל מת, אבל אחרי ההגרלה אם מת אחד מהם, אז אתה כבר לא יכול להביא בן זוג אחר, כי חל ההגרלה על שני אלה, אז מה צריך לעשות? החי נדחה, וצריך להביא זוג אחר ויגריל עליהם בתחילה. ויומר, אם של שמת, אם הבהמה של שמת, אז מה שהוא אומר, זה שעלה עליו הגורל השם, יתקיים תחתיו. ואם של הזזל מת, אז מה הוא אומר? זה שעלה עליו הגורל הזזל, יתקיים תחתיו. והשני ירד שיסטף. אז אגמר תשאל, איזה אחד ירד שיסטף? בוא נאמר, זה של הזזל מת. אז יש לי את האחד לשם שהוא הפריש עכשיו, ויש לי את האחד לשם הזוג הקודם. איזה מהם יראה עד שיסטב? אז זה הגמרא תדון. מי זה השני? ואם אחר, ויפלו דמיו לנדבה, שאין חטא ציבור מתה. יש לנו הלכה למשה מסיני, 5 חטאות מתות, שאתה לא יכול להקריב אותם, אתה לא יכול לתת להם לראות עד שיסטבו, אלא נותנים להם למות. כל הדין של 5 חטאות מתה, שיש לנו אבלת חטאת, תמורת חטאת, חטאת שמתו בעליה, זה דווקא ביחיד. אבל בציבור לא. החטאת שנתכפרו בעליה בבהמה אחרת היא מתה. מתי? כשהבעלים הם יחיד. אבל אם הבעלים הם ציבור כמו פה, שזה בעצם הבהמה של כלל ישראל, אז לא, על זה לא נאמר שהחטאת מתה. נכון. אבל השעיר כנראה יש לו גם שם חטאת. כן. אנחנו נראה. זה נראה. נכון. כן. טוב, יש פה גם קצת לומדס. טוב, בוא נסגור את המשנה. הנה חינמי, נראה. רבי יהודה אומר תמות, הגמרא תסביר מה הוא בא לחלוק, ועוד אמר רבי יהודה, נשפך הדם, ימות המשתלח. מת המשתלח, ישפך הדם, וימות המשתלח, ותתחיל מחדש. אם נשפך הדם, רבי יהודה אומר, המשתלח הוא לא ראוי, הוא לא ראוי, רבי יהודה לשיטתו, אז הוא כמו חטאת שהתכפרו בעליה באחר, והוא מת, וצריך להתחיל מחדש, להביא שניים אחרים, ולעשות הגרלה חדשה. כן.
משפח אדם, משפח אדם, משפח אדם. בסופו דבר יש לי פה 4 שצריך לשלח אחד מהם. מה אני עושה עם 3 אחרים?
לא יודע. לכאורה זה תלוי במחלוקת במשנה שלנו. האם זה חטאת שהתכפרו בעליה, באחר? כן. טוב, נתחיל פה בעזרת שם אחר.